שאלו אותי בשיעור איך להתייחס למותו של אריק שרון זיכרונו לברכה. והשאלה היא נשאלה לא במקרה, לא שואלים על כל אחד איך להתייחס, אלא כנראה מי ששאל אותי אז הוא התייחס לפועלו של אריק שרון בזמן הגירוש מגוש קטיף. נראה את הדבר הזה מצער אותו, כואב לו. אז איך להתייחס כאן מבחינתו, לפחות של אותו שואל, יש לו איזה קושי. השאלה אם זה מעניין אתכם, מה אתם אומרים להתייחס לזה? זה מעניין מישהו כאן? כן? אז קודם כל, יש כלל גדול, בכלל בלמד זכות על אנשים, לא רק על אריק, זיכרונו לברכה, אלא גם על כל בן אדם באשר הוא אדם, שאתה רוצה ללמד עליו זכות, כתוב, הווה מלמד זכות על כל האדם. כתוב, אפשר לכתוב, בפרקי אבות, הווה מלמד זכות על האדם. מה זה על כל האדם? מה זה על כל האדם? מה זה העניין הזה, ההכללה הזאת, כל האדם? אלא אם אתה רוצה באמת ללמד זכות על מישהו, אל תראה בו צד אחד רק, אלא תראה את כל הצדדים שלו. זה נקרא כל האדם. כי ברגע שאתה רואה רק צד אחד, הרי בוודאי יש בו חסרונות. כל אחד מאיתנו יש לו חסרונות. למה המשל דומה? לגוף האדם. אם אתה מתייחס רק לעבר אחד בגוף האדם, זה ודאי חסר. היד כשלעצמה היא לא הרגל ולא הראש ולא זה. אבל היד כחלק ממערכת, נאמר, מכל הגוף, אז מה שחסר לזה, יש לזה, זה משלים את זה, זה משלים את זה. ככה אותו דבר לגבי האדם. האדם, יש בו מעלות, יש בו חסרונות, חייו, ואיך אומרים, זה הרפתקה אחת גדולה, כל אחד מאיתנו. יש צדדים לכאן, יש צדדים לכאן, לכל הצדד. אם אתה רוצה ללמד זכות, אתה צריך לראות את המכלול, את האדם בכללותו. אבל אם אתה חס ושלום רוצה לקטרג, תפוס איזה נקודה ותתחיל לקטרג על הנקודה הזאת, על הנקודה אחרת. אז היא שאלה באמת באישיות של האדם. יש אדם שיש לו אפשרות להכיל את הכל, לראות את הדברים. יש אדם שהוא לא מסוגל לחומר, לא מסוגל גם לחסי אנושי ככה. הוא רואה רק את הצד השלילי, והוא לא רואה את הצד החיובי בדבר הזה. אז זה קודם כל כללים גדולים, לא רק לגבי הנושא של אריק שרון, זכרונו לברכה, אני אומר, בכלל לגבי יחסי אנוש בבני אדם. לגבי עצם העניין, הרי אין ספק, מי ש... אני אומר את זה כאדם כבר, זקנתי וסבתי, וחלק מחיי זכיתי להילחם במלחמות ישראל, גם מלחמת ששת הימים, גם מלחמת יום כיפור, וגם מלחמות ביניהם, כל הדברים האלה. ומי שהיה קצת בתוך, ומי שמעורה קצת בכל המציאות שלנו כאן, מבחינה מדינת ישראל, ודאי שאריק שרון הוא דמות שהשפיעה השפעה גדולה מאוד כאן, במדינה, למרות שהיא הייתה, אז אני זוכר עוד בצבא, כשאני הייתי, אני חושב, בקורס... ואני כבר לא זוכר איזה קורס זה היה. אז אמרו שהמפקד של הבסיס, אז היה אריק שרון, אמרו, הוא יש לו שיגונות. זאת אומרת, מה זה שיגונות? הכוונה, בכל מקום יש שמרנים ויש כאלה שהם חדשנים. אז הוא דחף את הצבא לא להיות מקובע. בגישה הצבאית ואיך להתייחס אל ה... אלא האויבים שלנו, אז קוראו לזה פדאיון, כן, פעולות ללכת בצורה להרתיע אותם, לעשות פעולות כאלה, והיו פעולות תגמול קראו לזה, כל מיני פעולות בדברים האלה, האמות, בכלל, ודאי וודאי שהתרומה שהוא תרם לביטחונה של מדינת ישראל היא תרומה גדולה, זה התחיל מלטרון שהיה בקרבות שם, נפצע קשה, ובהמשך כל דרכו הצבאית, שהוא באמת תרם תרומה חשובה מאוד למציאות של צבא הגנה לישראל מבחינת הגישה וכל המלחמות. וכשגולת הכותרת, אפשר להגיד, זה היה מלחמת יום כיפור, שבה המלחמה הרי התחילה במצב מאוד קשה, כי אנחנו היינו באמצע יום כיפור, תקפו אותנו, הוא הפך את הקערה על פיה פשוט. אז זה באיזה מהלך טקטי, גאוני, הפך את כל הפרל, וגם נועז מאוד. שדרך אגב, גם מאיר ליפשיץ, השם מקום דמו, שהוא מכון מאיר נקרא לשמו, הוא נהרג בדיוק בקרב על הצליחה, על התעלה, ממש. שהיה תחת פיקודו של אריק שרון, זיכרונו לברכה. והוא הפך את כל הקערה על פיה. והיו שם באותה תקופה מנהיגים צבאיים, אולי גם מדיניים, שהיו ממש בחרדה לגורלה של מדינת ישראל. הכל התהפך. וגם לא היה לו קל, לפי מה שכתבו בה, גם הלכו נגדו תוך כדי המלחמה. הוא היה בהדמלה והיו כאלה שהיו נגדו, והוא היה עקשן בעניין הזה. אני מוכרח לומר, יש כאן תלמידי מסע, במכון מאיר, תלמידי מסע, אלה תלמידים שבאים לכאן לשנה לארץ ישראל, מכל הגלויות. והם, אחרי שנה, הם צריכים להחליט, הם נשארים בארץ או חוזרים לחוץ לארץ או משהו כזה. ובאים אלפים, אלפים של צעירים כאלה לארץ, ביניהם גם נמצאים במכון מאיר, וזו היוזמה של אריק שרון, שהוא אמר, אם יביאו יהודי לארץ ישראל, בחור צעיר לארץ ישראל, וישאר כאן שנה, אז זה ישפיע עליו השפעה מכרעת לגבי שייכותו וזיקתו למדינה, לכל זה. כן, ועוד דברים, ואני לא מדבר על ההתיישבות, על ישע, כל הדברים האלה. אני לא נשכח את באמת את הדברים, מאבק לא פשוט, הוא היה שותף למאבק הזה. יחד עם הרב סיודה, זכר צדיק לברכה. לא פעם במהלך כזה או מהלך אחר. אני מדבר כל הזמן בזכותו. כמובן, אי אפשר לשכוח את הנושא של הגירוש, שבסדר, היה גירוש, אבל מה, אני רוצה להתייחס לנושא של הגירוש, אבל כל דבר צריך להתייחס בפרספקטיבה. מה זאת אומרת פרספקטיבה? צריך לראות את זה בטווח של שנים, לא באותו הרגע. עכשיו, זה כמו ניתוח, הניתוח הוא כואב, וגם לא מובן לפעמים. אבל כשאתה מסתכל על כל מהלך בפרספקטיבה, אז גם הדברים הקשים ביותר, בסופו של דבר, צומחים מהם דברים טובים. הדוגמה שאנחנו חווינו את זה בדור שלנו, זה השואה. השואה זה היה הדבר לפני בסך הכל 70 שנה בערך, השואה הייתה. הייתה טראומה שעד היום אנחנו, קשה לנו להקל אותה, אבל אי אפשר גם לא לקשור את הקמת מדינת ישראל לשואה. אז בפרספקטיבה של שנים, אתה רואה שהשואה והתקומה זה לא שני דברים נפרדים. זה אחד קשור בשני. אז זה היה מצב קשה. היום, מי שיש לו ראייה יותר רחבה, הוא אומר, זה הייתה שיא הירידה, שיא הגלות, נאמר ככה, זה הייתה השואה. אבל בשיא הזה דווקא צמח דבר, בסופו של דבר, אנחנו כאן עצמאים במדינת ישראל וכל זה. זה דבר גירוש מגוש קטיף. זה דבר טראומטי, ודאי וודאי. חלק מהתלמידים כאן אולי היו בה, חלק מהרבנים אני יודע, לפחות הבן שלי היה בנצרים, אני יודע את הטראומה שעברו, את כל הדברים שעברו. אבל בפרספקטיבה יותר רחבה של שנים, אנחנו נראה שבטח צמחו גם מהדברים האלה, הדבר הטראומטי לדבר טוב. אבל בין זה ובין לבוא, וכמו ששמעתי הבוקר ממישהי שטלפנה אליי, שהיא כועסת מאוד וכל הדברים האלה, תרגי, 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 לא נורא. לא, אני רוצה להסתכל על זה בפרספקטיבה נכונה. לא, לא. בכל זאת, אני אומר, צריך גם במכונה הזאת לראות את ה... חוץ מזה, שכתוב מפורט, אנחנו לומדים פלא יועץ. כתוב בפלא יועץ, יש חרם קדמונים שלא להוציא שם רע על המתים. ברגע שאדם מת, לא מדברים על אברהם, נקודה. זהו. חרם, מה זה החרם? אני לא יודע. אבל ככה מביא את הפלא יועץ, מביא את הדבר הזה. זה כלל גדול. אדם נפטר מן העולם, לא מדברים על אברהם. כן, זה העניין. לכן, אני אומר, עם כל הצער וכל הכאב וכל הדברים האלה, שחלק מהאנשים שאולי זה נוגע להם לחיים, עברו ועוברים גם משבר עדיין בכל העניין הזה, צריך לכבד את אריק שרון על כל פועלו שפעל, הוא פעל רבות לתקומת עם ישראל, לביטחון מדינת ישראל. צריך לכבד את הדבר הזה. כן? ולא צריך חס ושלום לדבר דברים לא טובים על העניין. אנחנו כולנו יודעים במה היה, אבל לא צריך לדבר על הדברים האלה. יהי זכרו ברוך.